הימים שבין פסח לשבועות הם ימי הכנה לקראת קבלת התורה. המעניין הוא בפרשת יתרו, שהתורה מתארת לנו בדיוק את קבלת התורה, אנחנו מוצאים 26 פסוקים עד עשרת הדיברות, ובעשרת הדיברות אנחנו מוצאים שהם נאמרים ב-13 פסוקים. זאת אומרת, ההכנה לקבלת התורה היא כפולה מלימוד התורה עצמו. ההכנה היא מאוד משמעותית. היא מהווה כלי לקבל את כל מה שאנחנו מתכוננים לקבל. ובוודאי ובוודאי שמדובר בקבלת התורה. אז בימי ההכנה האלו ננסה לראות היבט אחד ולקחת אותו איתנו לקראת הבוקר הגדול, יום חתונתו, זה מתן תורה, שבועות. נאמר בפרשת יתרו בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. נאמר בגמרא בשבת בדף פ"ח, דרש ההוא גלילה, יהודי מהגליל דרש, עלי דרב חיסדא, לפני רב חיסדא, ואמר לו, בריך רחמנה, מבורך בורא עולם, דאי ואוריין תליטאי, שנתן תורה משולשת, לעם תליטאי, לעם משולש, על ידי תליטאי, על ידי שלישי, ביום תליטאי, ביום שלישי, בירך תליטאי, בחודש השלישי. מסביר לנו רשי, בורא עולם מבורך, שנתן לנו תורה משולשת, תורה נביאים וכתובים, לעם משולש, כהנים לוויים וישראלים, על ידי שלישי, משה רבינו, הוא הבן השלישי במשפחה, מרים, אהרון ומשה הוא השלישי. בחודש השלישי, חודש סיוון, שלישי ליציאתנו ממצרים, וביום השלישי, אחרי שלושה ימים, שעם ישראל פרש מנשותיו והתכונן לקראת קבלת התורה. והאמירה הזאת של אותו יהודי מהגליל, הרשימה כל כך את רבינה ורב אשי, בסדרי התלמוד, שזה נכנס לתורה שבעל פה לנצח. ושאלתנו הראשונה היא, מה התכוון אותו יהודי מהגליל לומר, שרבינה ורב חיסדא בסדרי התלמוד כל כך התלהבו והכניסו את זה לתורה שבעל פה, באמירה, בורא עולם נתן לנו תורה משולשת, בחודש השלישי, ביום השלישי, לעם משולש, מה מיוחד באמירה של אותו יהודי מהגליל? שאלה נוספת, מאוד מאוד מעניינת. מדוע התורה ניתנה דווקא בהר סיני? היה מתבקש שהתורה תינתן בהר המוריה. כי הרמב"ם פוסק לנו בפרק ב' בהלכות בית הבחירה, מסורת ביד הכל, שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן הארונה, הוא המקום שבנה בו אברהם מזבח ועקד עליו את יצחק. הוא המקום שבנה בו נוח כשיצא מן התיבה. הוא המזבח שהקריב עליו קין והבל, ובו הקריב אדם הראשון כשנברא את הקורבן. ומשם נברא אדם הראשון. כמו שאמרו חכמים, אדם במקום כפרתו נברא. אז הנה לנו, הר מוריה, שם נוצר האדם, שם בנה אדם מזבח, קין והבל בנו שם, שם עקד אברהם את יצחק. כזה הר, היה ראוי ששם תינתן התורה, במיוחד שבשעת קבלת התורה, הגענו לדרגה של האדם הראשון לפני החטא. כפי שחזל דורשים את הפסוק, אני אמרתי, אלוקים אתם, זה מתן תורה. זאת אומרת, חזרנו למקור היצירה שלנו. אז מדוע בכל זאת התורה ניתנת במדבר סיני, על הר סיני, ולא בהר המוריה? דרך השאלות האלה, נלך לאט לאט, ונראה היבט נפלא ביותר לקראת קבלת התורה, שאין ספק אם נפנים אותו, שמחת התורה, בשנה זו, בשעת קבלת התורה בחג שבועות, תקבל קומה נוספת. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה עמד הרש אותו יהודי מהגליל, שהרשים כל כך את רבינה ורבשי, ואמר, בורא עולם מבורך, כי נתן לנו תורה משולשת לעם משולש, בחודש השלישי, ביום השלישי, על ידי שלישי. מה ההתלהבות? מה המיוחד באמירה הזאת? ודבר נוסף, מדוע התורה ניתנה בהר סיני, ולא בהר המוריה. אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח את הדברים בצורה הבאה. ישנו ספר שנקרא בשם ספר היצירה, שהמסורה היא שכתב אותו אברהם אבינו, חלקים ממנו מופיעים בדברי הראשונים, רבי יהודה הלוי בספרו הכוזרים מזכיר חלק ובעוד אחרים. בין היתר נאמר שם הדבר שרובו ידוע לכולנו. י"ב חודשים, כנגדם י"ב מזלות. טלה, שור, תאומים, סרטן, אריה, בתולה, מאוזניים, עקרב, קשת, גדי, דלי, דגים. וכל חודש יש את המזל שלו, ומה שפחות ידוע, ויש 12 מנהיגים בנפש. 12 חלקים שהם בעצם מנהיגים אותנו. שתי ידיים, שתי רגליים, שתי כליות, כבד, מרה, אמסס, קיבה, קורקבן ותחול. למה דווקא אלה? זה דבר מפני עצמו. אבל אלה המובילים, המנהיגים שלנו בגוף, כפי שמופיע בספר היצירה. ובהמשך נאמר שם, חודש סיוון, שזה החודש שלנו, מזלו תאומים. והחלק בכוחות הנפש שמנהיגים אותנו, שמתאים לחודש הזה, זה רגל ימין. אז החודש חודש סיוון, זה אנחנו יודעים. והמזל שלו תאומים, גם זה ידוע. מה הכוונה שבכוחות הנפש, החלק שמתאים לחודש הזה, זה רגל ימין. ההסבר הוא, בורא עולם ברא אותנו עם עיניים, עם אוזניים, עם נחיריים, עם ידיים ועם רגליים. אדם יכול לחיות גם עם עין אחת, קשה אבל אפשר. אדם גם יכול לחיות עם אוזן אחת ששומעת. או נחיר אחד שמכניס ומוציא אוויר, וגם עם יד אחת. אבל בלתי אפשרי, בלתי אפשרי, לחיות עם רגל אחת. עם רגל אחת אי אפשר ללכת. אדם ידדה מספר צעדים ויפול. זאת אומרת, כדי ללכת עם רגל, באופן טבעי, כמובן אפשר רגל תותבת, או קביים, אבל בלי כל הדברים החיצוניים האלו, כשאדם רוצה ללכת ברגלו, הוא צריך עוד רגל. אם יש רגל ימין, פירוש הדבר יש רגל שמאל. אין מציאות של רגל אחת בלי הרגל השנייה. זאת אומרת, המזל בכוחות של חודש סיוון זה תאומים, אבל מה שמנהיג בכוחות הגוף וקשור לחודש הזה, זה רגל ימין. כי כשמדברים על רגל ימין, פירוש הדבר יש גם רגל שמאל. שמאל, ימין, ימין, שמאל, וכך אדם בתנועה. במילים אחרות, המיוחד בחודש סיוון, זה חודש שיש בו התאמה. דברים מתאימים אחד לשני. כמו חלקים של פאזל, כל חלק מתאים לחלק השני, ויוצר את התמונה השלמה. לכן המאזל של החודש הוא תאומים, כי תאומים זה לא רק תינוקות שנולדו באותו זמן, טווינס. תאומים זה גם מלשון התאמה. המעלה של החודש הזה, הסגולה, האוויר של החודש הזה, זה לאפשר לנו לקבל את המיומנות לחיות באיזונים נכונים, בהתאמה. וזה בעצם מה שאמר אותו יהודי מהגליל. אותו יהודי מהגליל בא ואמר, ברי רחמנה בורא עולם, נתת לנו תורה משולשת. מה זה תורה משולשת? תורה, נביאים וכתובים. התורה כולה מהשמיים, הכתובים נכתבו פה. שמואל כותב את מגילת רות, שלמה המלך כותב את שיר השירים, קהלת, משלי, דוד את תהילים, הכתובים הם פה, מפה, נכתבו כאן. והנביאים זה באמצע, זה דבר השם שמגיע לנביא, ומתחבר אלינו בשפה שלנו. זה תורה משולשת, עם משולש, כהנים לווים ישראלים, הכהנים פנימה בקודש. אנחנו הישראלים בחוץ, והלווים הם השוערים, הם המחברים את הפנים ואת החוץ. תורה משולשת, עם משולש, על ידי שלישי. מי זה השלישי? משה רבינו. מרים הראשונה בזכותה זכינו במדבר לבאר מים. המים הם בעמקי האדמה. אהרון בזכותו זכינו לענני הכבוד שהם למעלה. משה רבינו בזכותו זכינו למן שבא מלמעלה ואוכלים אותו פה למטה. החודש השלישי. ניסן כולו מלא ניסים. אייר, חודש שעד שחרורה של ירושלים ב-67 תפשין כמזיים, ועד עצמאותנו בכפחת בהי בייר תפשין חט 15 במאי 48. עד אז חודש אייר היה חודש רגיל, חודש טבעי. סיוון זה השילוב, יש בו ימים ושבועות נורמליים, אבל יש בו גם את הדבר הנפלא, האדיר, קבלת התורה, שבאה משם אלינו פה למטה. אז התורה היא משולשת, העם משולש, על ידי שלישי בחודש השלישי. זאת אומרת, אותו יהודי מהגליל בא ואומר, ריבונו של עולם, כשאתה נותן לנו את התורה, אנחנו מבינים דרך המכלול כולו, שכל עניינה של התורה, ליצור בנו איזונים נכונים בחיים, בכל תחום שנתעסק. כי כשאדם חי באיזונים נכונים, הוא חי בברכה. הוא חי בברכה שלמה. והאיזונים האלה בעצם מחייבים אותנו לשמור על גבולות. לדעת את הגבולות בכל דבר, ואז חיים בתיאום ובאיזון נכון. לכן, התורה חייבת להינתן דווקא במדבר סיני, ולא בהר המוריה. ולמה? כי כשמסתכלים על האדם, על המקום והזמן, ביחס לבית המקדש, הר המוריה, אנחנו מוצאים הגבלה. אנחנו מוגבלים. פירוש הדבר. אדם תמה, לא יכול להיכנס לבית המקדש. גם כשנכנסים כבר לבית המקדש, יש הגבלה של המקום. כהנים נכנסים עד אחד שמותר להם, כהן גדול עד קודש הקודשים, אנחנו ישראל מאחורה, אומות העולם עוד יותר מאחורה. זאת אומרת, גם המקום עצמו, יש בו גדרים, עד כאן ולא יותר. אותו דבר ביחס לזמן. אבל קורבן, יש קורבן שנאכל ליום ולילה, ולא יותר, והנותר באש יישרף. יש קורבן שנאכל ליומיים ולילה. שני ימים ולילה. זאת אומרת, יש הגבלה בזמן, דברים מוגבלים שמה, זה הזמן ולא יותר ולא פחות, במקום וגם באדם. זה בית המקדש. תורה, אין לה גבולות. איך כותב לנו הרמב״ם על התורה? דבר ראשון, אין דברי תורה מקבלים טומאה. וכך גם נאמר בגמרא בברכות דף כ"ב. כותב לנו הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם מגופו, בין בעל איסורים, בין בחור, בין שהיה זקן, שתשש כוחו. אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה וחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה, ביום ובלילה. שנאמר, והגית בו יומם ולילה. תורה אין לה גבולות. אדם כזה, אדם אחר, מצב כזה, מצב אחר, תמיד חייבים. יותר מזה, אנחנו יודעים, קורבנות קרבים רק ביום, לא בלילה. מצד שני אומרת הגמרא במנחות, שיר המעלות הנה ברכו את השם, כל עבדי השם העומדים בבית השם בלילות. מהי בלילות? אמר רבי יוחנן, אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בלילה. מעלה עליהם הכתוב כאילו עוסקים בעבודה. הרי עבודה היא רק ביום. נכון, עבודה היא רק ביום, אבל עבודת התורה, לימוד התורה, מקום התורה, זה בלי גבולות. ואם זה לא מספיק, כמה נפלא שנאמר על הדיברות. מה? דיברות ראשונות לא נאמר בהם טוב? ואילו בדיברות האחרונות נאמר בהם טוב. התשובה היא, למה בדיברות שניות נאמר בהם טוב? כי טוב לעולם לא נשבר. טוב הוא לעולם בלי גבולות. אז לכן, התורה ניתנה לנו במדבר. כי התורה בכל ההיבטים אין לה גבולות. ולכן הדבר המדהים הוא שההוראה שמשה חוזר עליה פעם אחר פעם בציווי אלוקי, והגבלת את העם סביב למור, ישמרו לכם עלות בער ונגוע בקצהו. כל הנוגע בער מות יומת, לא תיגע בו יד. כי זה כל יסכל לו ירו ירא. אם בהמה עם איש, לא יחיה. ואז במשוך היובל המלובר, טקס קבלת התורה מסתיים, כולם יכולים לשעות, לרוץ, להר סיני. לא מכובד, השכינה הייתה שמה. קיבלנו את התורה שמה, היה עשו קודם לגעת, להתקרב לאף אחד. איך פתאום אפשר לרוץ לשם מיד? התשובה היא, כי ברגע שקיבלנו תורה, לתורה אין גבולות. התורה איתנו תמיד בכל עת ובכל שעה. ולכן, התורה מצד אחד ניתנת לנו בהר סיני, במדבר, במקום שבו אין גבולות. ובו זמנית התורה, ובו זמנית הקדושה והעבודה, היא בהר המוריה. כי הר המוריה זה הר שמחייב הגבלה. מחייב הגבלה. בכל המובנים כמו שביארנו. אבל התורה עצמה אין לגבולות. אם ניקח את התורה הזאת איתנו, שהיא בלי גבולות, היא נלמדת בכל המצבים, היא נמצאת בכל המקומות. השוכן איתם בתוך תומתם, פירוש הדבר, השכינה, התורה, יכולה לקחת אותנו מלמטה למעלה. אז זה בעצם מראה לנו שהקשר שלנו עם התורה היא, כפי שאומר הנביא, כי חברתך ואשת בריתך. בכל מקום ובכל שעה ובכל זמן. אם ניקח את ההיבט הזה, ונבין כי הם חיינו ואורך עמנו, זה לא רק שיר, זה לא רק ניגון. זה המציאות שלנו. ישראל ואורי את הנקוד שבריחו אחדו. בכל המצבים, בכל ההזדמנויות, בגבולות, אחד המרבה ואחד הממית. מכוח זה נזכה לקבל את התורה בקומה נוספת. נזכה לברכה, נראה איך התורה בעצם היא חלק מדמנו. חלק ממהותינו. איך נאמר בירושלמי בשקלים על אותה מטרונית הנסיכה, שראתה את אחד המוראים עם פנים אדומות, אמרה לו, תגלי את האמת. הפנים שלך כל כך אדומות, אכלת חזיר הבוקר? או שתית יין? או קיבלת, הלוות ברבית וקיבלת את הכסף בקלות. אמר לה, לא זה ולא זה, אלא למדתי וכל כך נהניתי מהלימוד. ולכן הפנים שלי אדומות. זאת אומרת, זה נצרב בדם. והדם הוא הנפש. ניקח את ההיבט הזה איתנו בהכנה לקבלת התורה. נזכה בזאת השם. ונבקש מבורא העולם היום הגדול הזה, שהתורה תהיה חלק מחיינו, בכל המובנים, אז נזכה לכל הברכות הכתובות בתורה, לאורך ימים מימינה, ומשמאלה אושר וכבוד, מתוך בריאות, ברכה ושמחה.